שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ובשבח והודיה לקדוש ברוך הוא אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת יומא. היום נלמד שיעור קצר רק עד השליש העליון של עמוד ב', זה בשביל שמחר נראה את כל הסוגיה בבת אחת ולא נקטע אותה באמצע. נקדים שבמסכת יומא יש 8 פרקים, כשמתוכם 7 פרקים עוסקים בסדר העבודה של יום כיפור במקדש, רק הפרק האחרון עוסק ביום כיפור שנוגע יותר לימינו לפחות כרגע, וזה 5 העינויים וחזרה בתשובה. הפרק הראשון של המסכת עוד לא עוסק בעבודה עצמה, אלא בהכנות לעבודה, ואומרת המשנה, 7 ימים קודם יום הכיפורים, מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. כלומר, הוא עוזב את הבית, נכנס לאיזה חדר במקדש, ולמה מפרישים אותו? אז יש צד פרקטי, שזה פשוט לתת לו זמן ושקט, ללמוד ולהתאמן על העבודות השונות, אבל כמו שעוד מעט נראה, זה לא רק עניין פרקטי, אלא זה דין שנלמד מהתורה. עד כאן עיקר המשנה. בגמרא קורה כאן משהו מעניין. הגמרא לא דנה ישירות במשנה שלנו, אלא מביאה משנה ממסכת פרה, כשתוך כדי הדיון באותה משנה, גם נחזור למשנה שלנו ונראה מה המקור מהתורה שמפרישים את הכהן. אז המשנה בפרה מביאה דין דומה למשנה שלנו, שגם את הכהן שהולך לשרוף את הפרה האדומה, היו מפרישים מביתו גם כן לאיזה חדר במקדש 7 ימים לפני השריפה. זה המשנה שם, ולגבי אותה משנה נחלק את הדיון לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על המקום שלו הפרישו אותו, בחלק השני נראה למה מפרישים אותו, כלומר מה המקור לזה. אז החלק הראשון, לאן מפרישים אותו? אז מה שכתוב שם במשנה, זה שמפרישים אותו ללשכה שעל פני הבירה, צפון המזרחה, ולשכת בית האבן הייתה נקראת. נקרא את זה עוד פעם, שימו לב שיש פה 3 דברים, א', ללשכה שעל פני הבירה, ב', צפון המזרחה, ג' ולשכת בית האבן הייתה נקראת. אלה הגדרות שכתובות שם, ועכשיו הגמרא עוברת עליהם אחת אחת ומסבירה מהסוף להתחלה. אז דבר ראשון, למה היא נקראת לשכת בית האבן? בשביל להבין את זה נקדים 3 הקדמות. הקדמה הראשונה זה שיש כלים שמקבלים טומאה, כמו כלי עץ, כלי מתכת, אבל יש כלים שאפילו שהם מוגדרים ככלי, הם לא מקבלים טומאה, כמו כלים שמיוצרים מאדמה, מגללים או מאבן. זו הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שכשאדם נטמע, למשל הוא נגע בשרץ, יש 2 שלבים בטהרה שלו. בשלב הראשון הוא טובל במהלך היום, וזה מטהר אותו מבחינת חולין. כלומר, אם הוא ייגע עכשיו בחולין, הוא לא יטמא אותם, אבל זה עוד לא מטהר אותו לגבי תרומה וקודשים, שאם הוא ייגע בהם, הוא כן יטמא אותם, גם עדיין אסור לו להיכנס למקדש. זה שלב ראשון, זה נקרא טבול יום, כי הוא טבל במהלך היום ועוד לא הגיע ערב. השלב השני זה באמת שמגיע ערב, זה נקרא הערב שמש, שאז הוא טהור לגמרי, גם לגבי קודשים. עד כאן הקדמה שנייה. הקדמה שלישית זה שהצדוקים היו אומרים שהכהן ששורף את הפרה האדומה הוא צריך להיות מטוהר לגמרי, כלומר אחרי הערב שמש. לעומת זאת חזל אמרו לא נכון, לשריפת הפרה גם השלב הראשון, כלומר טבול יום, גם זה מספיק. וכיוון שהיה את הוויכוח הזה, אז חזל רצו להדגיש את הצד שלהם, לכן הם היו בכוונה מטמאים את הכהן שהולך לשרוף את הפרה והוא היה טובל, ואז שורף את הפרה עוד באותו יום, בשביל להדגיש שגם טבול יום יכול לשרוף את הפרה האדומה בניגוד לדעת הצדוקים, זה מצד אחד. אבל מצד שני, כדי שזה לא יראה כאילו אנחנו מזלזלים בתרה של פרה אדומה, אז בדברים אחרים חזל דווקא החמירו בהכנות של הפרה אדומה, למשל שהכלים שהיו משתמשים בהם היו דווקא כלי אבן, כלומר כלים שלא יכולים לקבל טומאה. עכשיו זה כמובן חומרה שאין בה באמת צורך, כי הרי בשאר ענייני המקדש אנחנו משתמשים בכלים שמקבלים טומאה, נחושת, כסף, זהב, ומקסימום אם כלי מקבל טומאה מתארים אותו במקווה, אבל בפרה אדומה כאמור עשו החמרה מיוחדת והשתמשו בכלים שבכלל יכולים לקבל טומאה, בשביל להראות שאנחנו חלילה לא מזלזלים, וזה שהשתמשנו בטבול יום זה רק בשביל להראות לצדוקים. עד כאן הקדמה שלישית. עכשיו, אחרי כל ההקדמות, כבר יהיה מאוד פשוט להבין למה לאותה לשכה קראו לשכת בית האבן, כי באותה לשכה לא רק שהכהן ששורף היה נשאר, אלא גם את הכלים שהשתמשו בהם בשביל הפרה האדומה היו שמים שם, וכיוון שהכלים היו כלי אבן, קראו ללשכה לשכת בית האבן. עד כאן הדבר הראשון לגבי המיקום של אותה לשכה, לשכת בית האבן. עכשיו לדבר השני. הדבר השני לגבי אותה לשכה, זה שאמרה המשנה בפרה שהלשכה נמצאת בצפון מזרח חזרה, ומסבירה הגמרא שהמיקום הזה הוא לא מקרי, אלא יש פה משהו סמלי. מה סמלי כאן? אז צפון זה בא לרמז שפרה אדומה מבחינה מסוימת היא כמו קורבן חטאת. עכשיו כמובן היא לא באמת חטאת ובכלל שוחטים אותה מחוץ למקדש, אבל בכל זאת התורה אומרת מי נידה חטאתי, ולכן הלשכה של הדברים שקשורים לפרה אדומה הייתה בצפון של המקדש, בשביל להזכיר לנו את הדמיון לקורבן חטאת שאותה שוחטים בצפון. זה לגבי צפון. לגבי זה שזה במזרח, גם זה מרמז משהו, וזה שאת ההזעה של מהנידה היו עושים אל מול פתח המשכן או המקדש, והפתח הזה הוא במזרח, ולכן גם את הלשכה שמו במזרח, בשביל להזכיר את זה. ועד כאן הדבר השני לגבי המיקום, וזה צפון מזרח. הדבר השלישי לגבי המיקום זה שכתוב שהלשכה הייתה על פני הבירה, כלומר קומה שנייה מעל הבירה. מה זה הבירה? אז רבי יוחנן אומר שכוונה היא לאיזשהו מקום מסוים בהר הבית שהיה נקרא הבירה, והלשכה הזאת הייתה מעליה. ריש לקיש אומר שהבירה מתייחס לכל המקדש, והלשכה הזאת הייתה איפשהו קומה שנייה במקדש. עד כאן שלושת התיאורים לאותה לשכה ששם הפרישו את הכהן שהולך לשרוף את הפרה, וזה היה החלק הראשון לגבי אותה משנה. החלק השני זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי המקור, מיני לנו שצריך להפריש את הכהן שבעה ימים לפני השריפה. ומתוך הדיון הזה על המקור של ההפרשה לפני הפרה, אנחנו נגיע גם למקור לגבינו, הפרשה לפני עבודת יום כיפור. אז אומר רבי יוחנן שהמקור גם לגבי פרה וגם לגבינו ביום כיפור זה ממקום נוסף שהפרישו את הכהן שבעה ימים, והפעם זה ממקרה שממש מפורש בתורה, וזה לפני חנוכת המשכן, ששם כתוב מפורש, ויקרא ח' פסוק למד ג', ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם. אז הנה מפורש, מפרישים את הכהנים מביתם שבעה ימים. עכשיו זה שם, איך משם אתה רוצה ללמוד אלינו לפרה וליום כיפור? אומר רבי יוחנן, תראה את הפסוק הבא, כתוב שם, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, כלומר כמו שעשה ביום הזה שפריש את הכהן שבעה ימים, ציווה השם לעשות לכפר עליכם, כלומר יש עוד תחומים שגם שם צריך להפריש שבעה ימים. באיזה עוד תחומים? אומר רבי יוחנן, פרה ויום כיפור. עכשיו למה דווקא שני התחומים האלו? אז בהתחלה רבי יוחנן אומר בפשטות שלכפר כפרה רומז ליום כיפור, ולעשות רומז לפרה. זה מה שהוא אומר בפשטות. עכשיו ניכנס יותר לעומק של כל אחד מהם. היום נדבר על המקור לפרה, מחר נדבר על המקור ליום כיפור. אז לגבי פרה יש כאן שני שלבים. בשלב הראשון, כמו שאמרנו, רבי יוחנן פשוט לומד מהמילה לעשות. אבל דוחה הגמרא, מי אמר, אולי המילה לעשות לא באה ללמד על איזשהו תחום בפני עצמו, אלא היא באה ביחד עם המילה לכפר, כלומר גם היא רומזת ליום כיפור. לכן שלב שני אומרת הגמרא, אתה צודק, לא לומדים את זה מלעשות, אלא מציווה השם לעשות. המילה ציווה היא זו שרומזת לפרה אדומה על ידי גזרה שווה. כי כאן כתוב ציווה, ובפרה אדומה כתוב זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, אז לומדים גזרה שווה שגם חנוכת המשכן, וגם בפרה כתוב ציווה, אז ממילא גם בפרה צריך הפרשה שבעה ימים. זה המקור, ולמסקנה אם זה באמת נשאר, אבל לפני זה נראית הקושייה על זה, מקשה הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', רגע, הרי יש עוד מקומות שכתוב שם ציווי, לא רק בפרה אדומה, אז למה אתה לומד דווקא לפרה אדומה? עונה הגמרא, אתה צודק, יש עוד מקומות שכתוב ציווה, או דברים דומים, כמו ביום כיפור, וכמו בשאר הקורבנות, כמו שעוד שנייה נפרט, אבל בכל זאת, כשאני צריך לבחור לאיזה תחום לעשות את הגזרה שווה, אז אני עושה את זה לתחום ששם יש את המילה בצורה הכי דומה למילה בחנוכת המשכן, וזה דווקא בפרה אדומה. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס טיפה לפרטים. אז אמרנו שגם ביום כיפור וגם בקורבנות יש את השורש של ציווי, בואו נראה את הפסוקים שם, ולמה בכל זאת אנחנו לא לומדים לשם, כי זה פחות דומה מאיך שזה בפרה. אז לגבי יום כיפור כתוב, ויעס כאשר הציווה, אבל אומרת הגמרא זה פחות דומה, כי שם זה בא לתאר אחרי שהעשייה כבר נעשתה, בעבר, ויעס כאשר הציווה, לעומת זאת בחנוכת המשכן ובפרה, זה ציווי לעתיד, לכן זה יותר דומה, זה לגבי יום כיפור. לגבי קורבנות כתוב ביום צוותו את בני ישראל, שזה באמת לגבי העתיד, אבל אומרת הגמרא, נכון שזה לגבי העתיד, אבל זו מילה אחרת, גם בחנוכת המשכן וגם בפרה כתוב ציווה, ואילו שם זה צוותו, אז אני מעדיף את מה שיותר דומה, ולכן כאמור, למסקנה לומדים מחנוכת המשכן לפרה על ידי גזרה שווה, כי זה הכי דומה, ובזה כמעט סיימנו, ממש בסוגריים עוד שאלה אחרונה, לגבי העיקרון הזה שאמרנו שאני מעדיף לעשות גזרה שווה על המילה הכי דומה, שואלת הגמרא, הרי יש מקומות ששם עושים גזרה שווה בין מילים לא דומות, למשל לגבי צרת עושים גזרה שווה בין ושב הכהן לבין ובא הכהן, שאפילו שזה מילים אחרות לגמרי, כיוון שזו אותה משמעות אפשר לעשות גזרה שווה, אז למה אצלנו בכל זאת אנחנו מתעקשים לעשות ציווה ציווה ולא ציווה צוותו? עונה הגמרא, כמו שהאמת היא שכבר אמרנו, עקרונית אתה צודק, אפשר לעשות גזרה שווה גם כשהמילה לא כתובה בדיוק באותה צורה עם המשמעות דומה, אבל אם יש לי כמה אפשרויות למה לעשות גזרה שווה ויש לי מילה שהיא ממש דומה כמו כאן ציווה ציווה, אז זה עדיף מאשר מילה שהיא קצת פחות דומה. בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן לגבי הלימוד של הפרישה לגבי פרה אדומה. מחר נתמקד באיך לומדים גם לנושא שלנו של פרישת הכהן לפני עבודת יום כיפור. כאמור, עצרנו את הלימוד מוקדם בשביל שמחר נראה את כל הסוגיה בבת אחת בלי לקטוע אותה באמצע. בינתיים נחזור על מה שראינו, ראינו במשנה שצריך להפריש את הכהן שבעה ימים לפני עבודת יום כיפור. בגמרא ראינו משנה עם דין דומה לגבי הכהן שהולך לשרוף את הפרה אדומה, ואת הדיון על אותה משנה חילקנו לשניים. בחלק הראשון דיברנו למקום שלב מפרישים את הכהן, שהמשנה שם מתארת את זה בעריכות, וזה ללשכה שעל פני הבירה, צפון המזרחה, ולשכת בית האבן הייתה נקראת, והסברנו כל אחד מהתיאורים אלו, לשכת בית האבן זה כי שם שמו את הכלים שהשתמשו בהם בהכנת הפרה אדומה, והם יהיו עשויים אבן כי זה כלים שלא יכולים לקבל טומאה, והשתמשו דווקא בכלים כאלה בשביל להראות שלמרות שמצד אחד את הכהן ששורף אנחנו מתמאים בכוונה בשביל שיהיה טבול יום, בשביל להראות לצדוקים שזה מותר, אנחנו לא עושים את זה מתוך זלזול, ולכן לגבי הכלים מחמירים מעבר למידה ומשתמשים בכלי אבן שלא מקבלים טומאה, ולכן הלשכה נקראת בית האבן. דבר שני לגבי המיקום זה צפון למזרחה, צפון הבא לרמז שהפרה היא קצת כמו חטאת והחטאת הרי נשחטת בצפון, ומזרח הבא לרמז שאת ההזעה של מי הפרה היו עושים אל מול פתח המשכן שזה במזרח. ודבר אחרון לגבי המיקום זה על פני הבירה, רבי יוחנן אומר שהבירה זה מקום מסוים בהר הבית, ריש לקיש אומר בירה הכוונה היא לכל המקדש, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו מה המקור לזה שמפרישים, גם לגבי פרה וגם לגבינו, יום כיפור, וזה מתחום אחר שגם שם מפרישים, וזה מפורש בתורה, וזה בחנוכת המשכן, שכתוב, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, וכתוב שם פסוק אחרי זה, כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות לכפר עליכם, ומבין רבי יוחנן שזה רומז שיש עוד שני תחומים שגם שם צריך להפריש שבעה ימים, וזה פרה ועבודת יום כיפור. למה דווקא שני התחומים האלו? אז בהתחלה רבי יוחנן פשוט אומר שלכפר רומז ליום כיפור, כפרה, ולעשות רומז פרה אדומה, ואז הגמרא נכנסת להתמקד בכל אחד מהתחומים. אז היום דיברנו רק על פרה, מחר על יום כיפור. לגבי פרה, כאמור בהתחלה למדנו מלעשות, אבל דחין אולי גם זה ליום כיפור, לכן שלב שני למדנו מציווה. עושים גזרה שווה שבמשכן כתוב, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות וכו', לבין פרה ששם כתוב, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למור. והגמרא שאלה, הרי יש עוד תחומים שגם שם כתוב ציווה או צוותו, וענינו, נכון, אבל כשעושים גזרה שווה ויש כמה אפשרויות למה ללמוד, אנחנו בוחרים את הכי דומה. אז ביום כיפור אמנם כתוב ציווה, אבל שם זה בלשון עבר, ובקורבנות אמנם זה בלשון עתיד, אבל לא כתוב ציווה אלא צוותו. ואילו בפרה זה גם ציווה וגם בלשון עתיד, בדיוק כמו במשכן, לכן לומדים דווקא לפרה. כל טוב בינתיים.